ולכן כשרבי נחמן אומר לתלמידים שלו לפני 200 שנה, עכשיו אנחנו נתחיל לספר סיפורי מעשיות, והוא גם אומר להם, בעולם מספרים סיפורי מעשיות כדי להרדים אנשים לפני השינה. אני מספר לכם סיפורי מעשיות כדי להעיר אתכם מהשינה. איזו שינה? אנחנו מבינים שהוא מדבר פה על תרדמה רוחנית, שאנחנו בעצם חיים את החיים, והוא מדבר על זה בהרבה תורות שלו, שחיים את החיים במין אינרציה של החיים, ולא באמת ערים למה שקורה מסביבנו. מעשה מעבדת בת מלך זה המעשייה הראשונה שלו, שיש לה גם סגולה של ממש התעוררות לתשובה. הוא אמר את זה בתחילת המעשייה, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור של תשובה. אז צריך להבין שהמעשייה הזאת היא מעשייה מאוד 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 מסוגלת. בכלל, סיפורי מעשיות, יש עניין לקרוא אותם גם אם לא מבינים. אני מפרשת את זה, למרות שאני תמיד אומרת לכם, שסיפורי מעשיות זה קבלה, זה זוהר, זה גמרות, זה עמוק מאוד מאוד מבחינה תורנית. אנחנו מלמדים את זה, אני מלמדת את זה לפי נפש ולפי איך שזה מדבר אליי. כמו שאני תמיד אומרת בתחילת סיפורי מעשיות, בואי תחפשי את עצמך במעשייה. אנחנו גיבורי הסיפור. כשרבי נחמן מספר את הסיפור הזה, הוא מספר את זה לי ולכל אחד מאיתנו עד לדורות האחרונים, עד הדורות של ביאת משיח. ובעצם הוא בא ומספר לי סיפור להעיר אותי מהתרדמה הרוחנית. אנחנו גיבורי הסיפור, ואתם תשימו לב שהסיפורים שלו, אחד לאחד, כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הסיפור. סיפורים לא כמו שאנחנו רגילים אליהם, של סיפורי צדיקים, כמו סיפורים של הבעל שם טוב, כן? שזה תמיד היה התרחשות וקורה, ויש איזה מסר, ויש איזושהי התרחשות חסידית כזאת, עם happy end כזה. אצל רבי נחמן, הסיפורים הם סיפורים של שדים וטירות, וילדים אבודים ביער, וחיגרים ושודדים וגזלנים, ומלחמות. וזה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל מי שבודקת את הסיפורים לעומק, אנחנו קולטים, זה מה שאנחנו עושות בעצם, מפשטים את הסיפור ומנסות להבין מה בדיוק רבי נחמן מנסה לספר לנו פה. אז המעשייה, התחלנו ודיברנו עליה, על מעשה במלך אחד שהיו לו 6 בנים ובת אחת, דיברנו על זה שזה הנשמה היהודית, כן? ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזריקה מפיו הדיבור, שהלא טוב ייקח אותך. עכשיו, אתם זוכרות שבשיעורים אנחנו עצרנו על כל מילה ומילה. מי שרוצה יכול לראות את השיעורים באתר השירה, יש שם את השיעורים, ואנחנו מתעכבים על כל מילה ומילה. גם מה זה ברוגז, כן? דיברנו על זה שברוגז זה לא, אני לא רוצה לדבר איתך יותר, אלא בשפה של פעם זה יותר עניין של איזשהו אנדרמלוסיה כזאת, זאת אומרת, זה איזשהו בלגן כזה, אקשן כזה, נהיה פה איזשהו משהו תמוע ובלגן, ונזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. ובלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני, והיה אבי המצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה, ודיברנו על זה שהלא טוב הזה, חיפשנו את מי שזוכרת מה זה לא טוב, בתורה הכתוב, לא טוב היות האדם לבדו, והבנו שזה מציאות של ירידה לתוך מקום של בדידות מאוד עמוקה, של לבד, של רקנות, קישרנו את זה גם לויוותר יעקב לבדו, שהזוהר הקדוש אומר, שהדור האחרון, שזה אנחנו, לפני ביאת משיח, אנחנו הדור האחרון, מדובר על מציאות של גלות של לבד, גלות של נפש, גלות של רקנות, של בדידות, של מצוקות נפשיות. זה כבר לא הגלות שכולם עוברים ביחד. יש אינקוויזיציה, יש שואה, לא עלינו, יש דברים שזה כל העם עובר. הגלות העיקרית היום של הדור האחרון זה גלות בתוך הנפש. הכל כלפי חוץ נראה בסדר, יש לי הכל, לא חסר לי כלום, ועם זאת אני נמצאת במקום שלא טוב, לא טוב לי, כן? סבל. ודיברנו על השני למלכות, כן? שמחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאות על הוצאות, והלך לבקשה. דיברנו על זה שהשני למלכות, יש לזה שתי אופציות של לראות את זה. יש מפרשים את זה שזה הצדיק, ואני באה ואומרת, בעמך כולם צדיקים, זה נקודת הצדיק שבתוכנו, זה הנקודה הזאת של החלק בתוכנו שמחפש במסע של העולם הזה, את האמת, את החיבור, את האותנטיות, את החיבור למקום של העצמיות שלי, ששם בעצם נמצא אלוהים, כן? בתוכנו, חלק אלוקא ממעל. אז החיפוש בעצם, אנחנו מבינים את המעשייה הזאת ככה בזום אאוט, זה בעצם מסע שלי לחפש את עבדת הבת מלך, שהבת מלך זה בעצם הנשמה שלי. ודיברנו על זה גם בתורה קוף פי חט, שרבי נחמן מדבר על המושג עבדה, הוא בא ומזכיר שם שתינוק במאי אמו לומד את כל התורה, וכשהוא בא לעולם סותר מלאך על פיו, זה הסימן הזה פה, ואז הוא שוכח את כל התורה, ומסביר שם רבי נחמן מברסלב, בתורה קוף פי חט בליקוטי מאורן, שהעבדה הכי גדולה שלנו, התורה שנשכחת, זה לא באמת כל התורה, כי אין אפשרות ללמוד את כל התורה, כי התורה היא אינסוף. לעתיד לבוא, היריעה הלבנה בספר התורה, שמסביב לאותיות השחורות, אומרים שבלבן יש יותר סודות תורה מאשר בכתב עצמו. שיבוא המשיח, הוא יראה לנו שבכלל על היריעה בעצמה, עצם היריעה הלבנה מכילה יותר סודות ודברים מאשר הכתב עצמו. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים איזה אינסוף זאת התורה. ואז איך אפשר ללמוד אינסוף? אז מסביר רבי נחמן בתורה קוף פי חט, שכל אדם לומד את התורה ששייכת לו אישית בשביל המשימה שלו בעולם הזה, בשביל התיקון שבשבילו הוא ירד לעולם. ואני כשאני יוצאת לעולם, אני שוכחת מי אני, מה התכלית, מה המטרה, מה באתי לעשות פה. מה שנקרא, מחפש את עצמי. כן, שזה מושג מאוד, הלכתי לחפש את עצמי, כן? תמיד זה טיולים אחרי צבא, וזה הלכתי לחפש את עצמי. כן, אז זו בעצם המעשייה הזאת, היא מדברת על המסע הזה, ופה רבי נחמן נותן לנו את זה בתור מעשייה עם משל, אנחנו צריכים למצוא את הנמשל ולהבין, וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות פה לפי איך שאני מבינה את הדברים, והסברתי ארוכות גם בשיעורים הקודמים, ובזה אני מסיימת לעשות את התקציר הזה, של מה למדנו עד כה, הסברתי גם שנעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו הדיבור שלא תביקח אותך, ודיברנו גם על מציאות של נפש, ועל המציאות הזאת שאין מה לעשות, מי שיורד לעולם הזה, שזה עולם של פירוד, אנחנו נפרדים ממקום של אחדות, ממקום של אינסוף, מחיבור של להיות חלק מאלוקה ממעל, כן? ממקום אחדותי, אנחנו יורדים לעולם של פירוד. ועצם הפירוד הזה הוא כבר מציאות שלא טוב. ואז, במושגים של היום, עצם הירידה לעולם הזה היא סוג של טראומה, נכון? דיברנו על טראומות. זה סוג של טראומה, סוג של שבירה. ואחר כך גם דיברנו על מה שאנחנו עוברים במהלך החיים פה. אני מעבירה פה הכשרות של 12 צעדים, אז שם אני אומרת להם, לא משנה איך תתגלגל בסיבוב של העולם הזה, מתישהו תקבל מכה בכנף. אז זה ירידה לעולם הזה, אוקיי? זה כבר השוק הזה של התפרדות, שאנחנו גם מרגישים את המקום הזה. ואז משפחה אולי לא מתפקדת, שזה רשימה ארוכה של אפילו הורה מושלם, פרפקציוניסט אבל, עם הערות וביקורת, זה כבר מקום לא טוב לילד לגדול בו. כי ילד צריך לגדול במקום של אהבה בלי תנאי, הורה שרואה אותו, מכיל אותו, מספיק שההורה עסוק, מוטרד, פרנסה, עניינים, ונניח הוא עבר את זה בשלום, אנחנו הרי נמצאים בחברה מודרנית, שבגיל מאוד קטן, אופ, למסגרות, כן? מעון, גן, כמה בדיוק מכילים אותי, רואים אותי, מי רואה את הילד הקטן שם מלחמת הישרדות על החיים, ואם לא שם, אם שרדת את זה, אז אופ, בית ספר, חרמות, החברה של ילדים היא לא כזאת חברה טובת לב, וכו וכו, והצבא, כן? לא משנה איך אנחנו נעבור את זה, מתי שהוא יש איזושהי מכה בכנף, ורבי נחמן מלמד אותנו, מה זה מכה בכנף? מכה בכנף זה מציאות של לא טוב, של משבר, של שבר, של איזשהו ניסיון, או איך אני אומרת את זה תמיד, משהו בחיים לא מסתדר כפי שאני רוצה, בעיה, בעיות החיים שלנו. מציאות של חיים שגורמת לי סבל, כן? ואז שם בתוך המקום הזה אנחנו חווים את הטראומה, שמה זה הטראומה בשפה מקצועית? טראומה זה בעצם ניתוק שלי מעצמי. טראומה זה לא מה שקורה בחוץ, טראומה זה מה שקורה לי בפנים כתוצאה מהאירוע בחוץ. אוקיי? ככה ב-20 שניות על מה זה טראומה. ולכן כשאנחנו מדברים על העבדת בת מלך, צריך להבין שהניתוק הזה גורם לנו להיווצרות של דואליות, של אישיות תדמיתית, הישרדותית, שאיתה אני מתנהלת בעולם. זה אני שלי, איתו אני מזדהה. אבל בפנים, 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 יש עצמיות הרבה יותר פנימית. והנשמה לא נותנת לנו מנוח, היא תמיד תציק לנו ותבקש מאיתנו לחפש את החיבור הזה של תחושת מלאות הזאת, כן? אז אנחנו היום נמצאים במציאות של, הגענו בסיפור שהשני למלכות, שאמרנו שזה הצדיק, או שזה התדמית שלי, האני שלי, שהולך לחפש את מי אני. מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, ביקש יתנו לו משרת סוס ומאות, אמרנו, מה זאת אומרת שהוא ראה שהמלך מצטער מאוד? ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, על תורה פייטט בליקוטי מוהר"ן, מי שזוכר, ותחסרהו מעט מאלוקים. ודיברנו על זה שכל החסרונות שלנו בעצם, זה שאלוהים מספר לנו את החסרונות שלו, שיעור שעבר. אנחנו השיעור הזה גם איכשהו קצת ניגע בתורה הזאת, ואנחנו מתקדמים. והיה מבקשה זמן מאוד מרובה עד שמצאה. אמרנו שרבי נחמן כבר על תחילת הסיפור רוצה שלא נתייאש מהעניין, והוא מספר לנו שאנחנו נמצא אותה. הכל בסדר, אבל בואו נתחיל את המעשייה. והיה הולך אנה ואנה, זמן רב במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב את עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה. כן, שיעור שבר, דיברנו ארוכות גם על המשפט הזה, על זה שכל אדם צריך למצוא את השביל מהצד הזה שלו. אל תחשוב שבאת לעולם כדי להיות כמו כולם, ללכת עם העדר. לא, יש לך משימה מיוחדת שלך, אתה צריך לקבל אומץ, למרות שזה דרך שלא הלכו בה, קבל אומץ למצוא את המשימה שלך בעולם, את הדרך שלך, את האותנטיות שלך, שביל מן הצד, כן? לא חייב ללכת עם כולם כמו העדר. וגם דיברנו על זה שהחיפוש נמצא במדבר, במקומות שיש באמת טבע ואלוקות בצורה הרבה יותר משמעותית, ואלך בשביל הזה, וזה גם האומץ, דיברנו על זה שבוע שבר, זה האומץ להעיז לצאת מתבניות ההתנהגותיות והחשיבה שלי. זאת אומרת, רבי נחמן מדבר על זה כל הזמן בתורות שלו. אצל רבי נחמן, המשפט המפורסם זה אסור להיות זקן. מה זה אומר להיות זקן? אתה יכול להיות זקן בן 5, כן? אסור להיות זקן, זה הכוונה שכל יום אתה חייב למצוא התחדשות. כל יום לחדש את עצמך, לא להיות זקן ורגיל. כן, שזה דרך אגב הכינוי זקן, זה הכינוי של המלך כסיל וזקן, זה הכינוי של היצר הרע, שמייאש אותך ואומר, די, כבר ניסית את זה, מה אתה עכשיו, תנסה משהו חדש. רבי נחמן מדבר על זה, תקבל אומץ, למצוא שביל מן הצד, כן, ולצאת מהקיבעון המחשבתי, ההתנהגותי והדפוסים שלך. קבל אומץ, לגדול. אחר כך ראה מבצר, אני כזה קוראת במהירות עד איפה שהגענו. אחר כך ראה מבצר שקוראים שלס, וכמה חיילות היו עומדים שם מסביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירה מפני החיילות, פן לא יניחו לכנוס, והיה מיישב את עצמו. אלך ואנסה. שימו לב, כל הזמן רבי נחמן דוחף אותם, תבינו, זה הכל זה עצות שהוא לוחש לנו באוזן. צאי למסע שלך. תלכי תנסי, אל תתיירי. הדמיון תמיד ישים לנו מבצרים וחומות, אבל בכל הסיפורים של רבי נחמן, החומות והמבצרים זה חומות של מים. אם אדם רוצה, הוא יכול לעבור דרכם. עולם הדמיון הזה שמתעתע בנו. והשאיר את הסוס, והלך למבצר, והיו מניחים אותו, ולא יקבעו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך באתרה וכמה חיילות שם וכמה משוררים בחילים לפניו והיה שם נאה ויפה מאוד והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל וראה שם מעדנים ומאכלים טובים ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. אנחנו עומת מגיעים לחלק שאנחנו נתחיל לדבר בו בסיפור של היום, בשיעור של היום. אני רק מזכירה, הוא נכנס לארמון, כן? וואו, איזה עולם. הכל פה קורץ, מנצנץ. כיף, לעמוד, לשתות, לאכול, מוזיקה, שירים, הכל פאן. ותשימו לב, איך רבי נחמן אומר את זה פה, לא הסתכלו עליו בכלל. עומת נבין גם למה לא הסתכלו עליו, כן? דיברנו על זה שיעור שעבר, אז אני יכולה לגלות ולהגיד את זה. דיברנו על זה שיעור שעבר, שכשאדם נכנס למקום שהוא לא טוב, אז אף אחד לא הפריע לו. כנס, בבקשה. כן? כשבן אדם מנסה לעשות איזושהי עבודה של קדושה, כמו שסיפרת שהסתובבת שעות כדי להגיע לשיעור תורה והלכת ליבוד והגעת כמעט ליפו, שם יהיו המניעות. אם היית הולכת עכשיו לאיזה סרט, לא שזה ינה, אבל בטח היית מגיעה בלי בעיה. אבל יש עניין של חוק רוחני לדבר הזה, כן? שזה אחד לאחד, דיברנו על זה שבוע שעבר. והמלך ציווה להביא את המלכה. והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה והעמידו לה כיסא והושיבו אצלו, והיא, מספר לנו רבי נחמן, והיא הייתה הבת מלך הנעל. והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב לה, הן, אני מכיר אותך. אתי, הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. דיברנו על זה שבוע שעבר גם, זה קטע מדהים, כי תבינו שמה שרבי נחמן מנסה לספר לנו, והשם שלו נחמן, כי הוא נחמן והוא מנחם, זה שנבין שלא משנה לאן אנחנו נגיע, לאן נזרק, לאיזה, איך היא אמרה לו, פה זה הלא טוב, פה זה הארמון הלא טוב, כן? אני נמצאת במציאות שלא טוב, מציאות לא טובה, על כל המשתמע ממנה, אבל הוא מכיר אותה, והיא מכירה אותו. זאת אומרת שהזיכרון הזה, של החיבור לנשמה שלי, שהיא חלק אלוקה ממעל, לא משנה איפה נהיה, בסופו של דבר, כשאני רואה את זה, כשאני מרגישה את זה, זה, אני מבינה את זה. אני זוכרת את הרגע הזה שחזרתי בתשובה, זה היה כאילו רגע. זה מפגר להגיד את זה, ותדעו לכם שיש רגע כזה, שזה כאילו פתאום, טק, את מבינה את זה. נופל האסימון, כמו שאומרים בשפה של היום, אבל זה ממש, ההרגשה הזאת, של הנגיעה הזאת בבת המלך. אבל עוד מעט אנחנו נבין שזה לא כזה פשוט, כי כאילו עוד מעט רבי נחמן מספר לנו את האמת, כי הוא מספר לנו רק את האמת. אצל רבי נחמן אין סיפורי מעשיות של ואוקוס פוקוס, הוא מספר לנו שזאת עבודה, ויש נפילות, ויש רצו ושוב, וזה הפלא הגדול, שאנחנו נופלים וקמים. אבל יש את התלמידים של רבי נחמן, ש... רצו שהוא יעזור להם באיזשהו עניין, הם באו לרבי נתן, אחרי שרבי נחמן נפטר מן העולם, ואמרו לו, רבי נתן, תעשה לנו איזה, היה איזה אירוע, תעשה לנו איזשהו נס, איזה... אז הוא אומר להם, זה מה שלמדתם מרבי נחמן, רבנו לימד אותנו לא לעשות מופתים וניסים. גם אם הוא היה עושה איזשהו מופת הנס, הוא היה משכיח את זה מהתלמידים שלו. זה לא העניין לעשות מופתים וניסים, אני הולך ללמד אתכם איך להחזיק מעמד בתוך המשברים, איך להיות באמונה בתוך החושך. אמונה זה היכולת להישאר בחושך עם תקווה שעוד יהיה טוב. זה ההגדרה של אמונה. לשהות בחושך במשבר, ועדיין לאחוז בתקווה שעוד יהיה טוב. זה מה שרבי נחמן מלמד אותנו. כי אם אני אעשה לכם נס, מה זה יעזור? יבוא המשבר הבא. החיים האלה זה עליות וירידות, יבוא המשבר הבא. בואו אני אלמד אתכם איך להחזיק באמונה, איך להחזיק מעמד. זה מה שהוא ביקש מהדור שלנו. אל תתייאשו. אין ייאוש בעולם כלל, זו המשימה של הדור שלנו. ושאל אותה, ותשימו לב שהוא שואל אותה, איך באת לכאן? יש פה עכשיו, תבינו, כל התהליך הזה של הפגישה בין השני למלך, לבת המלך, ביני לבין החלקים הפנימיים האלה, האותנטיים שבתוכי, זה ממש תהליך של עבודה נפשית, רוחנית, כן? זה 10 שנים אצל ספת הפסיכולוג, לא נגיע לתובנות שהוא מספר פה. קודם כל, תשימו לב, הוא שאל אותה, איך באת לכאן, כן? זה נושא שנקרא וידוי. יש לרבי נחמן תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, תורה ד', שהוא מדבר על מה זה וידוי. הוא אומר שכל המעשים שלנו חקוקים בעצמות שלנו. או בשפה שלו, האבונות חקוקות בעצמות. זאת אומרת, המון פעמים לכן שמגיעים לצדיק, כאילו הוא רואה מה עברת. או בספרי הפסיכולוגיה קוראים לזה נרשם בגוף. יש ספר מאוד מפורסם כזה של אחד ה... כן, איך, יש לו שם הולנדי כזה, ון קלונג נונגון כזה. ומה זה נרשם בגוף? זה שכל חוויה שאנחנו עוברים בחיים, היא ממש נחקקת בעצמות. אנחנו רואים את זה בהכשרות שאנחנו עושים פה עם טיפולי נשימות, עם נושא של נשימות, שממש הנשימות הן כאילו איזשהו קטליזטור לעלות אירועים, וממש רואים לפי תנוחות הגוף וזה, מה עבר על הבן אדם, ממש רואים את זה. ושהוא אומר לה, איך באת לכאן? אז מה רבי נחמן נותן לנו, תשימו לזה, זה טיפים של שפת פסיכולוג. קודם כל, לעשות את התהליך הזה של השיתוף הזה, של הוידוי. הוא אומר בתורה ד' שצריך ללכת לעשות וידוי בפני תלמיד חכם. היום כבר בתורות אחרות שלו הוא אומר, עזבו לחפש תלמידי חכמים, לספר להם את כל, דברו איתו בהתבודדות, ספרו לו הכל. אבל יש עניין לדבר את זה, להוציא את זה, דיברתי על זה באחד השיעורים, שיש עניין שהעולם נברא באותיות, ולכן כשאני מספרת דברים גם לא טובים שקראו לנו, דברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים שלנו ומסדר את האותיות מחדש. עצם הוידוי זה לסדר את המציאות המקולקלת מחדש. כל הנושא של מושג של תשובה, צריך לעשות וידוי על חטא, כן? יש עניין לדבר את זה, זו שואל אותה איך באת לכאן? והשיבה ואמרה שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. תדעו לכם שיש בזה נחמה מאוד מאוד גדולה. כי כשאנחנו עוברים משברים בחיים, או נפילות, או כישלונות, או נמצאים במקומות שלא טוב, יש הרבה פעמים איזושהי מציאות של כעס כלפיו, של למה עשית לי את זה. הרי אומרים, הכל ממך, נכון? אומרים את זה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כן? אז אם הכל ממך, אז יש איזושהי טרוניה בסיטואציות האלה. ולכן, הדרך שבה רבי נחמן מספר את זה, היא דרך שהיא מאוד מנחמת בהבנה, שירידה למציאות של משברים ולא טוב, זה חוק רוחני. זה המשימה שלנו פה, חתמנו על זה. אנחנו צריכים לעבור דרך המשברים האלה. המשברים האלה זה לא אני אישית נגדך. אלא, איך אמרנו בתורה פייטט, אני מספר לך על צער השכינה דרך מה שאת עוברת, שזה נורא מעצבן להגיד את זה לבן אדם כשהוא נמצא בתוך משבר, אבל זו תורה שלמדנו בלי קשר. אני בכלל לא אגיד לבן אדם שנמצא בתוך אירוע קשה, וואי, זכית שהקדוש ברוך הוא מספר לך על הצער שלו. אני אכתוב סתירה, ובצדק. זה לא, יש, זה לא במקום. כשאדם עובר איזשהו סבל, כל מה שצריך זה הספר הארנב יקשיב. מישהו מכיר את הספר הארנב יקשיב? אז אני ממליצה לכם על ספר שקניתי לנכדים שלי, הארנב יקשיב. על איזה ילד מתוק בשם טיילור, שבנה דברים, ואז הגיעו ציפורים, וסתם ככה בום פירקו לו את כל המגדל קוביות שהוא בנה, והוא עצוב נורא ובוכה, ואז מגיעים כל מיני חיות כדי לנסות לעזור לו. וכל חיה נותנת לו עצה אחרת. אתם מכירים את אלה שאתה מבואס והם באים עם עצות? כאילו שאתה לא יודע את כל העצות האלה, התרנגולת אומרת לו, בוא נדבר על זה, לא רוצה לדבר. התן אומר לו, בוא נבנה את זה, הדוב אומר לו, בוא נכעס, הנחש אומר לו, בוא נערוס למישהו אחר. מלא מלא עצות כאלה, והוא יושב, הוא לא רוצה להקשיב לאף אחד. ואז בא ארנב, וארנב לא עושה כלום, ארנב רק בא אליו לאט לאט בשקט ומתיישב לידו, ואז טיילור מרגיש את הגוף החמים של הארנב שיושב לידו ושותק, ואז הוא מתקרב אליו יותר והוא מחבק אותו, והם יושבים ככה, מתחבקים והוא רק כאילו בשקט נמצא, ואז טיילור מרגיש נוכחות, מרגיש חיבוק, יושב שם מישהו איתו, זה ממש כמו המעשייה של ההינדי כשיושב מתחת לשולחן עם החכם שיורד לשבת איתו. איך הגענו לדבר על הארנבים? אבל זה מקסים. כי, ואז טיילור מתחיל לספר ולדבר עם הארנב, הוא מתחיל לפקוט ולכעוס ולהגיד לו זה, 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 עד שהוא פורק, וכל הזמן הזה הארנב יקשיב. הארנב יקשיב, זה ככה כתוב, הספר עובר, והארנב יקשיב, והארנב יקשיב, והארנב יקשיב, ובסוף טיילור אומר לו, ואתה יודע מה? יא, בוא נתחיל לבנות את המגדל מחדש. סיפור מדהים שמלמד על הקשבה. כשבן אדם נמצא במצוקה, במשבר, בהרמון שלא טוב, כן? הוא לא רוצה עכשיו עצות. הוא לא רוצה עכשיו שתגיד לו מה לעשות, ותעשה ככה, ותעשה ככה, ותעשה ככה. אנחנו רואים את זה הרבה בהכשרות של ההתמכרויות ב-12 צעדים. אנשים במערכות יחסים רעילות ואלימות. אני אומרת לך, תעשי ככה, תלכי, תוציא, תפתחי תיק. לא, לא יעזור. לא יעזור. צריך לתת לבן אדם את התהליך, ואנחנו נראה איך רבי נחמן מדבר על התהליכים האלה פה גם. הנכדה שלי, בת השלוש, הבאתי לה את זה במתנה, אמרה לי קלטי שהיא מסתובבת כל היום בבית עם הספר הזה. תבינו, הייתה אצלי שבת, שעוד 7 פעמים הקראתי לה את זה בפקודתה, כן? אבל זה ספר מקסים. ושאל אותה, שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שהגענו אליו, וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים. תשימו לב איזה מתיקות זה גם, שרבי נחמן מספר לי שאבינו שבשמיים מחפש אותי, הוא רוצה אותי, הוא רוצה קשר. זה לא המציאות שאנחנו חושבים שאם נפלנו למקומות לא טובים, אז הוא ברוגז איתנו, אז הוא לא רוצה לדבר איתנו, הוא לא, לא. הוא מספר לנו את זה, ורבי נחמן, תבינו, הוא פורט פה למילים את כל מה שאני אמורה לדעת כדי להבין איך הקשר שלי איתו צריך להיות, ואיפה אני נמצאת בכלל ולאן הלכתי לאיבוד. אז תבינו שכל מילה כזאת היא יקרה מאוד. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד ושהוא מבקשה כמה שנים ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? זה מזכיר לי, זה קפץ לי עכשיו לראש. רוני עכשיו מוציא ספר חדש שנקרא יקה, אני חושבת שהרבנית תדבר על זה בשיעור. אבל חלק מהשיטות של הפסיכותרפיה המודרנית זה לדבר עם החלקים של האישיות שלנו. וחלק מהתהליך הזה של IFS זה ממש סיטואציה, כמו שרבי נחמן גם מספר בתורה אחרת שלו, שהוא קורא לדבר עם האיברים, רבי נחמן מסתכל עלינו כמו עולם קטן. יש לנו מדינות, מנהיגים, שולטים, האישיות שלנו היא לא משהו אחד וזהו. האישיות של אדם היא מאוד מאוד מסועפת, ויש לנו חלקים באישיות שהיום בפסיכותרפיה המודרנית מדברים על זה. איך אני יכול להוציא אותך? מדברים עם חלקים בתוכנו, למשל יש חלק מאוד אלים או כועס, אתה מה שצריך לשאול אותו, לדבר איתו בתהליך מדיטטיבי כזה, ולבוא ולשאול אותו, מה יקרה אם לא תכעס? מה יקרה אם לא תנהג באלימות? האם אתה מגן על משהו? מה אתה רוצה להשיג בזה? כאילו יש ממש עניין של לדבר עם החלקים באישיות, כדי להתיידד איתם, אבל תבינו, זה לפני 230 שנה, הוא אומן הנפש. אין שום דבר חדש שמתגלה, הכל נמצא פה. והוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ועכשיו אנחנו ממשיכות. ואמרה לו, אי אפשר לך להוציא אותי. תשימו לב לדיבור העמוק הזה. איך אני יכול להוציא אותך? אני שואלת את עצמי, כן? איך אני יכולה להוציא את החלק האותנטי שלי, האמיתי שלי, את החלק הנשמתי שלי, את העצמיות שלי, איך אני יכולה להוציא אותה לאור? אז מסביר פה רבי נחמן, אי אפשר לך להוציא אותי. רגע, אבל לפני זה אמרת שבהוציאה, אז בוא נשמע איך. ואז היא אומרת לו ככה, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. והלך ועשה כן. אני חייבת לקרוא עד הסוף, אני לא מתאפקת. אחר כך נחזור להסביר. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם. ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. איזה ביזיון. אבל בואו נחזור אחורה. אי אפשר לך להוציא אותי. הרי השני למלכות, כן, אנחנו מגיעים עם אחרינו בהתחלה, הוא לקח מעות וסוס ומשרת, ואני יוצאת לדרך לחפש את עצמי, כן? סדנאות ומסעות באודו וטיפולים, ואני יוצאת לחפש. ובאיזשהו אופן זה בכוחי ועוצם ידי, כן? המלך מצטער ואני... בא רבי נחמן ומסביר פה משהו מאוד מאוד חזק. הוא בא ומסביר פה שאי אפשר לך להוציא אותי. שכל מה שקשור לרוחניות, לעולם הרוחני, אם אתה תבוא עם הכלים של העולם הגשמי, של כוח, לחץ, הישגיות, תחרות, משרת, כסף, 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 כוח, מעמד, סוס, טה-טה-טה-טה, אי אפשר לך להוציא אותי. בעולם של הרוחניות, החוקים האלה לא עובדים. מה כן? שתהיה מתגעגע. מה זה מתגעגע? שזה מציאות של געגוע שלא מתממש. ואני פה חייבת לדבר על המילה געגוע אצל רבי נחמן מברסלב. תדעו לכם שכמעט כל הסיפורי מעשיות שלו, המוטיב הזה של המילה געגוע חוזר. אצל רבי נחמן געגוע זה קוד מפתח לכל העבודה הרוחנית שהוא מבקש מאיתנו. אם אני מתגעגע, אז אני כל הזמן בחיפוש. אם אני מתגעגע, אני כל הזמן בחוסר. אם אני מתגעגע, אני צריך כל הזמן להיות במקום של להתחדש, כי אני אף פעם לא מתמלא. כי כאילו, שום דבר לא נגמר. זה לא נגמר. אם אני מתגעגע כל הזמן, אז הגעגוע הזה יוצר מציאות שאני כל הזמן צריך להיות בתנועה. זה איזושהי אנרגיה רוחנית שהוא קורא לגעגוע, שבעצם מניעה אותנו כל הזמן לעשות משהו עם עצמנו. זה חזון ונקודת יעד, אבל כמו שנראה אצל רבי נחמן מברסלב, אנחנו נראה את זה פה, זה מציאות של רצו ושוב. הוא מדבר על זה בליקוטי מאורן בתורה ו', מי שמכיר את ליקוטי מאורן תורה ו', לא, לפני ליקוטי מאורן תורה ו', בתורה ו' הוא מדבר על תשובה על התשובה, כן? לא נפתח את זה עכשיו, כי אין לנו זמן, אבל בתורה ו' רבי נחמן מדבר על תשובה על התשובה, והוא בעצם בא ומסביר שבנם עושה תשובה, הוא תמיד צריך להבין שהוא עוד לא השיג כלום, שהוא צריך לעשות תשובה על התשובה. זאת אומרת, אצל רבי נחמן יש איזושהי מציאות שאתה לא יכול להתקבע בשום מציאות של הרגשה שעשיתי תשובה, שהגעתי ליעד, שעכשיו אני מלא. הוא מדבר על מציאות שכל החיות שלנו תלויה בגעגוע הזה. ואני אקריא לכם עכשיו קטע, אחד הקטעים הכי יפים מסיפורי מעשיות, שאי אפשר לא לקרוא את הקטע הזה אם אנחנו רוצים לדבר על געגוע. בסדר? זה הקטע הכי מפורסם של רבי נחמן מהמעשה מהשיבה מבטלרס, שמדבר על געגוע. ואני מקריאה לכם את זה בלי לספר לכם בכלל מה קורה בשיבת הקבצנים של רבי נחמן, שזה המעשייה השביעית והאחרונה שלו. אני מקריאה לכם את זה ונקרא את זה כאילו זה, הרי זה בתוך שיבת הקבצנים, יש סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור, אוקיי? אז זה הסיפור שבתוך הסיפור, שבתוך הסיפור. אז אני עוד פעם אחת נחזור, פעם לימדתי את זה כבר, עוד פעם עוד נחזור לזה, אז בואו תראו איך הוא מספר את זה. ויש הר, מספר פה רבי נחמן מברסלב. ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה עם פנים וידיים ורגליים וכו. אני מדלגת קצת, וזה ההר עם האבן רגע, עם קומה, אבל ואותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר, בסדר? וזה ההר עם האבן והמעיין הנעל עומד בקצה אחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. זאת אומרת, הוא מתאר פה מצב, דילקתי פה על איזשהו קטע, אבל לא נורא נספר אותו ככה, הוא מתאר פה מצב שיש הר, ובהר יש אבן, ומהאבן יוצא מעיין, כן? מים נובעים. הוא מספר שיש הר אחר ממולו, ששם יש לב. מי שמסתכל את פנים, אז אנחנו מבינות בנמשל, הר, הר סיני, מעיין, כן, זה החיות האלוקית, אבל בואו נראה איך הוא מספר את זה, תשימו לב. וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין הנעל, וחושף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין, בהשתוקקות גדול מאוד מאוד. תשימו לב, אנחנו מדברים על געגוע, כן? מה זה געגוע? אז תשימו לב איך רבי נחמן מתאר את המציאות של הלב מול המעיין. שימו לב איזה מילים. כוסף, משתוקק, תמיד, מאוד מאוד לבוא אל אותו מעיין, בהשתוקקות גדול מאוד מאוד, וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. וגם זה המעיין משתוקק אליו. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו, וחלישות השנייה יש לו מהלב, מן גודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וחושף תמיד, הוא משתוקק מאוד בכלות הנפש אל אותו המעיין וצועק וכו. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין הנעל וצועק, נא, גוואלד, הוא משתוקק אליו מאוד כנל. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח קצת, אזי בא ציפור גדול ופורס כנפיו עליו, הוא מגן עליו מן החמה, ואז יש לו נייחה קצת. וגם אז בשעת הנייחה הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין ומתגעגע אליו. שימו לב איזה תבינו, מה שאני מקריאה לכם עכשיו את הקטע הזה מהלב המעיין, זה ההבנה של כל מהות החיים וסבל האנושות ואיך לחיות את החיים נכון. אך כשרוצה ללכת ולהתקרב אל ההר, כי הוא שואל פה ומפני מיינו הולך אל המעיין, כי כשרוצה ללכת ולהתקרב אל ההר, אזי הוא אינו רואה את השיפוע, ואינו יכול להסתכל על המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו, כי עיקר חיותו מהמעיין. וכשעומד כנגד ההר, אזי הוא רואה את ראש השיפוע של ההר, ששם עומד המעיין. אבל תכף, כשילך ויתקרב אל ההר, אזי נעלם מעיניו ראש השיפוע, ואזי אינו יכול לראות את המעיין, ואז תצא נפשו חס ושלום, וכשזה הלב היה מסתלק חס ושלום, אזי יתבטל כל העולם כולו, כי הלב הוא החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלא לב. ועל כן, אומר רבי נחמן, אינו יכול ללך אל המעיין, רק עומד כנגדו, ומתגעגע וצועק כנל. עכשיו, הפלתי לכם חצי ספר, כן? אבל בואו תבינו, כשבת המלך פה אומרת, אתה לא יכול להוציא אותי. אתה לא יכול עכשיו לקחת את החלק אלוקה שבתוכי, את העצמיות שלי, ולגאול אותי משם ולהתחבר ולהיות במקום של איזושהי שלמות מסוימת, כן? של חיבור לחלק האלוקי שבי. אתה לא יכול. אתה צריך לשבת ולהתגעגע. מסביר רבי נחמן פה, מה זה הגעגועים האלה? הלב, כן, שזה הלב היהודי, עומד על ההר, ורואה את המעיין, המעיין זה החיות האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא, זה אינסוף. אנחנו תמיד מרגישים את החיסרון הזה, אנחנו תמיד מרגישים חסרים, הרי ברגע שירדנו לעולם הזה, לעולם של הפירוד, עולם השבור הזה, אז התנתקנו מהאחדות הכללית של האינסוף, ולכן כולנו מסתובבים עם החור השחור הזה של החסרונות והסבל, שאנחנו מנסים למלא אותו בכל מה שיש פה בעולם הזה, כן? איך אמרנו, איפה בת המלך נמצאת? היא נמצאת בארמון הלא טוב. משוררים ומוזיקה ואוכל ואופנה וסרטים ואקשן וכסף ומעמד כן, הארמון נראה סבבה, הארמון הזה נראה מקסים. זה שהוא לא טוב, אנחנו מודעים לזה רק בסיטואציות של חסרונות, אמרנו בשיעור הקודם, שהחיסרון גורם לי להשתוקק לאלוקות. כשאני מרגישה חיסרון, ובדרך כלל אני מרגישה את החיסרון הזה בגשמיות, אני עוד לא מבינה שבעצם זה ראי של חיסרון רוחני, ותחסרהו מעט מאלוקים, זה תחסרהו, כי יש לי מעט מאלוקים. אנחנו מלמדים את זה הרבה בהכשרות של הצעדים, עיקר הסבל והרקנות והבדידות, זה כי אין קשר עם אלוהים, אין לי אלוהים בחיים, גם אם אני נראית ככה וזה וזה, אני יכולה כל היום לג'נגל, מדי פעם נזכרת בו, שחרית מנחה ערבית, תודה ביי, זה במקרה הטוב, כן? לי בדרך כלל זה קורה, אוי שקעה שמש, לא הספקתי להתפלל, כן? כי אנחנו באינרציה של הארמון, משוררים ומלך ואני מלכה ואגו ותדמית ואקשן ויש הרבה מה לעשות, יש הרבה מה להשיג בעולם הזה כביכול. ואני רץ ומנסה למלא את החסרונות האלה שלי בגשמיות, ואומרת פה הבת מלך לשני למלכות, לאותו חלק שמחפש את העצמיות שלי, שאני באמת רוצה להרגיש את הנשמה הרי לא מוותרת לנו, היא בועטת שם בפנים. אני רוצה להרגיש אותה, אז היא אומרת, לא, אתה לא יכול להוציא אותי. מה אתה צריך לעשות? להתגעגע. למה להתגעגע? כי אי אפשר אף פעם באמת להגיע לסוג של אחדות עם האלוקות, ולכן רבי נחמן כל הזמן מדבר על העבודה הרוחנית שלנו בעולם הזה, שהיא רצו ושוב, רצו ושוב. שימו לב שהלב, הלב שלנו, משתוקק מאוד להגיע לחיות למעיין, ומסביר רבי נחמן אבל, כשהוא נמצא על ההר, הוא רואה את המעיין, אבל כשהוא רוצה להגיע אליו, הוא צריך לרדת לעמק. כשהוא יורד לעמק, הוא לא יראה את המעיין, ובלי חיות אלוקית אנחנו מתים. תדעו לכם שרובנו מסתובבים מתים בעולם הזה, כי מי שלא פועמת בו החיות הרוחנית האלוקית, ואנחנו מכירים את זה גם בימים אצלנו, יש יום שאת מרגישה עירות רוחנית, חיות, מרגישה מחוברת, נושמת, חיה, בועטת, כן, שמחה, יש איזשהו, אני לא מדברת על שמחה של יהו, יש איזה נחת רוח שכזאת, ויש ימים, ששכחתי, אני ב... כן, אני ב... מי? מה? איפה? כמה? למה? כן, איזשהו ניתוק כזה. וכשדיברנו על הניתוקים האלה של טראומות וכדומה, אז אחד הסיבות שבאמת אנשים שחווים טראומות ומנתקים מעצמם, יש את המקום הזה של סבל והתמכרויות ובריחות ותשטושים, וניסיון לרפא את הכאב את הסבל הזה בכל מיני חומרים ותשטשים למיניהם, זה בגלל שכואב לי וקשה לי ואני מנותק מעצמי, אני לא מרגיש את זה, אז אני נמצא בתוך הסיטואציות האלה. ופה רבי נחמן מסביר את זה בצורה מאוד מיוחדת. הוא בא ומסביר, תקשיב, אין לך סיכוי להגיע למקום הזה, אבל אתה צריך גם להבין שהגעגוע הזה, החיסרון הזה שאתה מרגיש, הכאב הזה של הגעגוע, של החסר לי משהו ואני לא יודע מה, אני מרגיש רקנות ואני רץ למלא אותה בכל מה שיש בהרמון הלא טוב, תבין שהריקנות הזאת נועדה כדי למלא אותה באלוהים, ברוחניות, בקשר. עכשיו אתה ברוחניות לא יכול ללכת עם כל האגו. אם תרצה עכשיו ללכת ללמוד תורה, לעשות תורה בשביל מעמד, בשביל שירותי ובשביל... לא יעבוד לך, לא ילך. רוחניות זה סרט אחר לגמרי. כל הכלים של העולם הגשמי לא יעבדו בעולם הרוחני. גם אם תשלם ותשחד, יקרו לך רב, יקרו לך זה, מבפנים, זה לא יהיה זה. ורבי נחמן מסביר פה ואומר, רק תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה. מה הוא מבקש פה בעצם מאיתנו? הוא מבקש מאיתנו מציאות שקודם כל הבנה שאני לא יכול לבד. מה זה ההבנה הזאת? זה הבנה של הכנעה מאוד מאוד גדולה. כי אנחנו נורא מגיעים גם לעולם הרוחני, האדם הרי אנחנו, ותחסרו מעט מאלוהים שדיברנו על זה, התחסרו הזה זה גם שהאדם בעצם נמצא במציאות שהוא עוד קצת ואני אלוקים, כן? אנחנו יודעים שהחטא הכי גדול שלנו זה המציאות של לרצות להיות אלוהים, דיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים. ולכן, כשמגיעים לעולם הרוחני, בא רבי נחמן ומסביר לנו, עכשיו תשב, תצפה, תשתוקק, תחכה, תרצה, ואז תראו מה רבי נחמן עושה פה. בתוך כל מה שאמרנו, אני מצפה, והוא היה ישב, והתענה, וחיכה, מה הוא אמר לו? ביום האחרון של השנה, תהיה מתענה, מה קורה לו ביום האחרון של השנה? הוא מתענה, הוא לא אוכל, הוא רואה איזשהו תפוח, הוא מתאווה לתפוח, אוכל ממנו ונרדם. שפה אומרה לנו רבי נחמן, איך כל המסע הרוחני שלנו, אנחנו רחובות את זה מלא פעמים, את מתחזקת ואת עושה ואת... וברגע האחרון, מה זה מתאווה לתפוח? וואי, אין מה לעשות, אנחנו אנושיים. אנחנו בני אנוש. ואנחנו מתאבים, ואנחנו רוצים תפוח, ואנחנו נופלים, ושוב אנחנו נרדמים, ורבי נחמן, תבינו, זה מסע שלם של כל המעשייה, של הבנה שהוא בא ומנסה לספר לנו, תקשיבו, אל תתייאשו. קודם כל, קבלו את זה שאתם בני אדם, אתם נבראים, הכל בסדר. תפסיקו עם הפרפקציוניסטיות הזאת, גם ברוחניות, ללכת עם ההחמרות, ולהקשות, ולחנוק, וללחוץ, וללכת בכוח. תשב, תתגעגע, געגוע, יש בזה משהו רומנטי, יש בזה משהו אוהב. תתענה בסדר, הוא גם מביא פה יום אחרון של השנה, אנחנו מבינים שזה ערב ראש השנה, כן, שעושים צום, וככה יש עניין לא לישון באותו יום, בלילה של ראש השנה. אבל מה שהוא משדר לנו פה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה את ההבנה הזאת שאני לא יכול לבד, שמישהו צריך לפתוח לי שם את הדלת. קראנו את זה מהרב ברייטר, אני חושבת שקראנו את זה שבוע שעבר, קראנו את זה? אליזה, את זוכרת אם קראנו את זה או לא. תראו איזה מתיקות הרב ברייטר אומר, והוא מסביר פה את התורות של רבי נחמן על העניין הזה, הוא אומר דבר כזה. יסוד היסודות ועיקר העיקרים אשר זכינו לשאוב ממימי הנחל, הקראתי לכם את זה שבוע שעבר, הוא לידע ולהיוודע שכל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזרת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ולמצווה לעשות אותה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה. כי נתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות את הדבר שבקדושה, אף שרצה לעשותה. וכל זה אינו חס ושלום נקמה מה שמתברך, כי הם ברחמיו הרבים. והוא פה ממשיך ומספר ואומר, שלכן כל התורות של רבי נחמן, כל הליקוטי מאורן וכל ההתחזקות, ובפרט התורה של מה שצריך לדון את עצמו ואת אחרים לקו זכות, זהו עיקר לימוד הזכות שכל הירידות שעברו עליו ועליהם במזיד, בשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך הזאת. אבל כל מה שעובר עליו יתחזק בתפילה לשם יתברך, שיתקרב על ידי הירידה ועל יתרחק על ידי חס ושלום. וכן בליקוטי מאורן תניאנה, סימן פי ב' בתורה כי תצא מעניין כסדר ושלא כסדר, בין ברוחני בין בגשמי, והבחינה מה כוחנו המובא שם. פה הסימן פי בית, מה שהוא בעצם מסביר פה הרב ברייטר, הוא בא ומסביר שכל התורות ההתחזקות של רבי נחמן, שהוא מדבר על לא להתייאש ולדון לקף זכות את עצמי ואת האחר וחפש נקודות טובות, ושאין מושלם ומעט זה גם טוב, הכל נובע מן העובדה שהוא בא ומספר לנו שבעולם הרוחני הכללים אחרים לגמרי. יש שם איזשהו מקום שאני יכול לדפוק, knock knock on the heaven doors, כן? כאילו, אתה יכול לדפוק, 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 לא יפתחו לך. למה? כי הוא מחליט מתי פותחים, אנחנו לא מבינים בזה. והוא מסביר פה הרב ברייטר ואומר, הרבה פעמים לא פותחים לך, כי יודעים שיפתחו לך פתאום את השפע הרוחני הזה, ותיכנס לתוך המקום הזה, ותמצא את בת המלך, אתה טיפול לכזאת גאווה, ששכרך, הפסדך בשכרך, או הפוך, איך שאומרים את זה, כן? כי כאילו, זו סיטואציה שהיא לא טובה לך. ולכן רבי נחמן מדייק את זה פה, ואני רוצה להקריא לכם, גם בזה נסיים, מהרב... תמיד לנסות, שוב ושוב. תסתכלו, הרב שגר מדבר על זה בצורה מאוד יפה. את סיפורו של רבי נחמן אודות הלב המעיין אני מפורש בצורה כזאת. הלב אינו יכול לחיות בלי לראות את המעיין. כדי להגיע אליו הוא צריך לעבור קטע דרך שבו הוא לא יוכל לראותו. ולזה אינו מסוגל, והלב נתון איפה במלכוד. הוא אינו יכול להפסיק לראות את המעיין, וגם אינו יכול לממש את שאיפתו להגיע אליו. אני מדלגת קצת, הוא אומר פה, הגעגוע אליו, הגעגוע אל המעיין, בא לידי ביטוי בתשובה על תשובה, כן? שזה העניין שרבי נחמן דיברנו עליו, שמדבר על, על נושא שאתה כל הזמן תהיה בתנועה מתמדת. הוא אומר ככה, האדם נידון לתנועה מתמדת ולעולם אינו יכול לנוח. לאחר התשובה השנייה חוזר תשובה תשובה הראשונה וכן הלאה. והתנועה הזאת נובעת מהמתח שמחוללת, המרווח הזה, שמחולל כמיהה והרגעה מצד אחד, וצורך בקיום העולם החיצוני מצד השני. תראו מה הוא אומר פה. תנועה זו אינה שולית או משנית בחיינו. מנקודת ראותו של רבי נחמן היא למעשה מקור האנרגיה של האדם. האדם שואף למנוחה, להרגשה אחדותית. לשם כך הוא פועל. זה מקור האנרגיה שמניע אותו. המקור למימוש השאיפות הרוחניות, כמו גם המקור למימוש השאיפות החומריות, כן? אבל עיקר עניינו של רבי נחמן, אני מדלגת, זה שלא נשב על זרי הדפנה. שלא נחשוב שהאמת אצלנו ושכל השאר אינם דוברי אמת. בסופו של חשבון, גם אנחנו דוברי שקר, כי אי אפשר שלא לשקר ביחס לאינסוף, ביחס למוחלט. המחשבה שאנחנו יודעים משהו באלוקות היא עצמה שקרית, כי תכלית הידיעה היא שלא נדע. והקדוש ברוך הוא בלתי ניתן לידיעה בהגדרה. הקדוש ברוך הוא נשאר, נסתר, הוא בלתי מושג. מתוך תובנה זו מבין האדם את מוגבלותו, את יחסיותו, ואז כל השקפתו נעשית רכה, עמוקה וסובלנית יותר. זאת אומרת, אם אני לומדת לחיות בתובנה והבנה שתחושת החיסרון הזה בתוכי, הרקנות, הסבל שלו מתמלא, החסרונות שלו מתמלאים, זה איזושהי מציאות קיימת שמניעה אותי, מה אנחנו כל הזמן רוצים להגיע? שיהיה לנו טוב. מה רצה יעקב? שיהיה לנו שקט, שיהיה לנו שלווה, שיהיה לנו נחת, כן? מה קורה כל הזמן? כל הזמן אנחנו בחסרונות, כל הזמן העולם מזיז אותנו, יש איזו אנרגיה כזאת שהיא כל הזמן, כל הזמן החיסרון הזה הוא בעצם, ותחסרו מעט מאלוהים, החסרונות האלה באים להעיר אותנו בהשתקפות למעלה, שחסר לנו מעט מאלוהים. כי אם היה לנו יישוב הדעת אמיתי וחיבור אמיתי, החסרונות כמו הצדיקים, כן? לא היו נראים לנו חסרונות, אנחנו לא שם. אנחנו במציאות של אנרגיה תמידית, של חיסרון והתמלאות, כמו שהלב מתרוקן ומתמלא, מתרוקן ומתמלא, ככה האדם עולה ויורד, רצו ושוב, אני למעלה, אני למטה. אני מרגיש, אחרי רבי נחמן אומר את זה תלמידים שלו, פעם אחת מלאך, פעם גלאך, פעם מלאך, פעם גלאך. גלאך זה כומר, שלא נדע, כן, עבודה זרה. הוא אומר, פעם אחת אנחנו מלאכים בתפיסות רוחניות מטורפות, פעם שנייה אנחנו בנפילות, ותראו מה רבי נחמן, צילמתי את זה מהספר שפחי... שפחי ארן, תראו מה הוא אומר על עצמו, מה הוא מספר לתלמידים שלו. וזה חשוב שהוא מספר לנו את זה גם, כי תבינו, רבי נחמן לא בא ואומר לנו, תהיו צדיקים ואוי ובוי אם אתם לא. הוא בא ואומר לנו, תקשיבו, אתם כל הזמן תחיו געגוע, כל הזמן תחיו חוסר. אתם דקה לפני שתגיעו לדרגה הרוחנית שאתם מחפשים להגיע לה, תאכלו תפוח, כי אתם בני אדם, כי אתם מתאבים, אתם רוצים לאכול, הכל בסדר. הוא ממשיך את המעשייה, ותראו איך הוא אומר את זה על עצמו. רגע, רגע. זה לא זה. תראו מה הוא מספר. הוא מספר על עצמו, כך תיאר למשל את ימי ילדותו באוזני תלמידיו, והם העלו את זה על הכתב. תראו מה רבי נחמן כותב על עצמו בתור ילד. היה נדמה לו תמיד שאין מסתכלים עליו כלל ואין שומעים לו כלל, רק עד רבה, נדמה לו שמרחיקים אותו מעבודתו התברך בכל מיני הרחקות, וכאילו אין רוצים בו כלל וכלל. כי היה רואה שחולפים ועוברים כמה ימים וכמה שנים, ועדיין הוא רחוק מהשם התברך ולא זכה עדיין לשום התקרבות. על כן נדמה בעיניו שאין שומעים דבריו כלל ואין מסתכלים עליו כלל, רק עד רבה, מרחיקים אותו בכל מיני התרחקות מעבודתו התברך. ואף על פי כן, היה מחזק את עצמו מאוד ולא הניח את מקומו. וכמה פעמים היה שהיה נופל בדעתו מחמת זה שראה שהוא מתפלל ומעתיר ומפציר כל כך שהתקרב לעבודת השם התברך ואין מסתכלים עליו כלל. ומחמת זה נפל לפעמים בדעתו ולא היה מדבר עוד כל כך בינו לבין קונו איזה ימים. ואחר כך נזכר בעצמו והתבייש בעצמו על שירר אחר מידותיו התברך. כי באמת בוודאי השם התברך חנון ורחום וכו וכדאי ורוצה הוא לקרבו. ואז חזר ונתחזק בדעתו והתחיל שוב להתיר ולדבר לפני השם התברך כנל. וכך היה כמה פעמים. תבינו איך רבי נחמן הוא הפוך על הפוך מה... מקום שמטיף להתחזק, תעשה תשובה, תתקדם, תלמד. יש לו איזה מקום שהוא מדבר שם על נשמות חלושות, כן? שהוא בא ומסביר שהדור האחרון זה הולך להיות נשמות מאוד חלושות, אי אפשר לבוא אליהם יותר מדי בדרישות. כל מה שצריך זה לחזק אותם, נפלת, תקום. התחזקות, כל הזמן. וזה מה שאנחנו נראה פה במעשייה כאן. התחזקות ולא להתייאש. ולעשות את זה באהבה. הגעגוע זה מקום כמו בשיר השירים. שימו לב שכל התורה שלנו, גם שיר השירים וכדומה, קשר שלנו עם אלוהים, תמיד זה נושא של געגועים כמו אהבה בין בני זוג. ואהבה כביכול לא מתממשת, אבל כל הזמן יש את המתח הזה של הגעגוע, של הכיסופים, של ההשתוקקות. תראו כמה מילים מתוקות הוא שם כדי לבטא את החיות הזאת שהוא דורש מאיתנו בקשר עם אלוהים. אל תגיד, טוב, הנה התפללתי, עשיתי. לא, לא. הוא רוצה שאנחנו נשרף באש של התשוקה הזאת. הוא רוצה עבודה, דיבור, התבודדות, שיחה, חיים של אש, חיים של התלהבות, של חיות. תתחדש כל יום מחדש. בסדר? אז אנחנו נמשיך שבוע הבא להבין לאן, איפה נפלנו ואיפה נרדמנו. בטח.
יש לי משהו שעל געגוע קטן מאוד, את רוצה שאני אקריא?
בטח, בואי.
אנחנו כל הזמן בתהליך של געגוע, וכל הזמן בתהליך של החלצה. צריך לשמור על איזון קבוע בין מה שאין לנו לבין מה שנמצא. לבחור לצמוח גם מתוך החושך. לזכור שהכאב הוא לעולם. ולדעת שיש דרך, גם ממקום של חוסר, לחיות את החיים במלואה.
מקסים, מקסים. מי כתב את זה?
מי כתבה את זה?
רונה רמון, מקסים.
איך אפשר שלא?
תראו, אנחנו מסתכלים, על גם החבר'ה שחזרו מהשבי וכדומה, אתם רואים שאנשים נופלים למקומות של משבר, יש להם שם, יש להם שתי האופציות, או להתייאש, או להתחבר, ממקום של התבטלות וענווה. זה מדהים לראות את זה.